שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, בכל זאת. פה באולפן אני איתן אבריאל, הפעם לבד. אז תשומת לב הציבורית אמנם ממוקדת השבוע בממשלה החדשה ובסערת החוקים, אשר ללא ספק יערערו במידה כזו או אחרת את הדמוקרטיה הישראלית, אבל גם בעולם מתרחשים דברים דרמטיים, והשבוע אנחנו נצפה בסופה של ממש של העלאות ריבית בשורה ארוכה של מדינות. החל מארצות הברית, דרך אירופה ועד מקסיקו וטיוואן, וזו רק רשימה חלקית. עליות הריבית הללו, שבתחילת החודש הבא צפויות להגיע גם לישראל, רק יעמיקו את הקשיים של תאגידים, של סטארט-אפים שממילא מתמודדים עם מעטה מסוימת, וגם של הציבור, ובראשם כל משק בית שיש לו משכנתה גדולה. כדי לשמוע בכמה תעלה הריבית בכל אחת מהמדינות הללו ומה צפוי אצלנו בישראל, אנחנו נדבר עם אופר קליין, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות הראל. כמובן, לכל מי שעוד לא הפנים את העניין, העלאות הריבית הללו כבר גורמות לעצירה ובחריקת בלמים בהיקף העסקאות בשוק הדיור. רק הבוקר נודע מנתוני משרד האוצר שמספר הדירות שנמכרו בחודש אוקטובר, לפני חודשיים, היה נמוך ב-65% ביחס לאוקטובר 2021. לכן זה לא מפתיע, למרות טענות הקבלנים והיזמים שמדברים בדרך כלל מתוך הפוזיציה שלהם, שרוב הכלכלנים ואנשי המקצוע משוכנעים שבהמשך לירידה בהיקף העסקאות תגיע גם הירידה במחירים ממש. אחד מהכלכלנים האלו הוא מתן שיטרית, כלכלן בפסגות בית השקעות, והוא פרסם השבוע ניתוח של שוק הדיור הישראלי, והניתוח מראה שבמקביל להיחלשות הצפויה בביקושים בשל עליית הריבית שאנחנו מדברים עליה, יש גם מלאי גדול של דירות בבנייה בצד ההיצע. אז מתי הירידה במחירים תתרחש ובאיזו עוצמה? אנחנו נדבר איתו. על פי החישוב של שיטרית, אם החזר משכנתה בסכום של מיליון שקל למשך 30 שנה, עלה לפני שנה כ-4,200 שקלים לחודש, הרי שהיום הסכום הזה כבר טיפס למינימום של 5,000 שקלים, וזה עוד לפני עליית הריבית האחרונה שהתרחשה בנובמבר, וזו שתגיע בעוד 3 שבועות בתחילת ינואר. ברור שזו מכה גדולה לכל משק בית, והשאלה היא, האם ייתכן שהישועה תגיע דווקא ממסדרונות הכנסת ומהחרדים? אז כן, מסתבר שיושב ראש ועדת הכספים המיועד, חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה, פרסם כבר אתמול טיוטה של הצעת חוק המונעת מהבנקים להעלות את הריבית שהם גובים. אלא מה, כשמביטים בתוך ההצעה רואים שהיא מכוונת רק למי שעוד לא לקח משכנתה, רק למסלול הפריים, ושהבנקים יוכלו כנראה למצוא דרכים עקיפות להעלות בכל זאת את הריבית האפקטיבית. אנחנו נדבר על זה עם הדר חורש, עורך תחום הנדלן שלנו. קדימה מתחילים. שלום לאופר קליין.
אהלן איתן, מה נשמע?
בסדר, כלכלן ראשי בקבוצת הראל, הכוללת גם בית השקעות, אתה יודע, אנחנו עסוקים בעצמנו ובממשלה שלנו ובחוקים הדרמטיים שלנו, אבל בעולם יש גם כן שערות, יש שערה מסתבר במזג אוויר בחלק מאירופה המערבית וארצות הברית, שם פתאום נהיה קר, אבל יש גם שערה בעולם הריביות, ועל זה אנחנו רוצים לדבר איתך. מסתבר שמרגע זה, מהיום ובהמשך השבוע, שורה ארוכה של מדינות מעלות את הריבית בחלקן בצורה די דרמטית ובעיקר כבר מגיעות לרמות די גבוהות בוודאי ביחס למה שהכרנו בעשר שנים האחרונות. אז קודם כל תן לנו איזושהי סקירה של כל המקומות שבהם מעלים ריבית ואחר כך אנחנו נגיע גם ל-200 מעלים אם מעלים את הריבית גם אצלנו, שוב.
אז כן וכן, קודם כל זה מסיבה של כלכלנים, אתה יודע,
נכון.
מחפשים סיבות למסיבות, אז באמת 24 שעות שיש לנו הרבה מאוד נתונים כלכליים מסביב לעולם, בעיקר ההחלטות ריבית, ויש לנו את גוש האירו ואת בריטניה ואת שוויץ ואת ארצות הברית, שכולם הולכים לעלות ביומיים הקרובים, ברביעי וחמישי, את הריבית כנראה ב0.5%, יש לנו את מקסיקו שתעלה ביותר מ0.5%, יש לנו את טיואן שתישאר ללא שינוי, או שאפילו תעלה אבל בקצב מתון יותר, ואיפה שאנחנו כמעט בטוחים שהריבית תישאר ללא שינוי זה ברוסיה, וזה כאשר, אם אנחנו מסתכלים בשבוע שעבר, אז היו לנו גם את הבנק בקנדה וגם את הבנק בברזיל, כאשר הקנדים העלו את הריבית ב0.5%, הברזילאים שהגיעו כבר לכמעט 14%, 13.75%, השאירו אותה ללא שינוי, אז בהחלט הרבה מאוד נתוני העלאת ריבית, ויש גם נתוני אינפלציה, שזה אולי אפילו יותר מעניין. היום יש לנו נתון, יום שלישי, יש לנו נתון אינפלציה בארצות הברית, וביום חמישי בישראל.
אז זהו, קודם כל, אני בין השורות, אתה יודע, לא עקבתי אחרי כל המדינות, אבל אני תוהה עם הצירת עליית הריבית בברזיל היא תוצאה של הפסד במשחק הכדורגל, אתה יודע, החזרה הביתה, אתה מנסה לחשוב האם יש שם איזה ניסיון לעודד את הכלכלה ברגע של דיכאון לאומי, אבל צחוק בצד, האינפלציה החלה כבר להתמתן בחלק גדול מהמדינות. נתונים זרמו בשבועות האחרונים מארצות הברית, גם ממדינות אחרות. ציפיות הם לירידה בשיעור האינפלציה ביחס למה שהכרנו בחצי שנה האחרונה. אז למה מול זה יש תאווה כל כך גדולה של כל כך הרבה מדינות להעלות את הריבית? וזה לא, חצי אחוז זה לא שיעור, זה לא כלום. זה הרבה.
זה לא מעט בכלל. זהו, אני אגיד לך, צריך להסתכל על האינפלציה, לחלק אותה לשני חלקים. יש את האינפלציית הדליין, אוקיי? זה האינפלציה למעלה, האינפלציה הכללית. וכשאתה מסתכל על האינפלציה הכללית, אתה בהחלט רואה ירידה ברוב העולם. דרך אגב, בישראל לא. בישראל האינפלציה הכללית תישאר ברמה של סביב חמישה וקצת אחוז, גם בשלושה חודשים הבאים. אני חושב שבארץ אנחנו רואים איזושהי דביקות יותר גדולה של המחירים, תכף נדבר על זה. אבל אם אנחנו מסתכלים באמת על האינפלציה הכללית בחלק גדול מהעולם, אנחנו באמת רואים ירידה. זה נובע, חלק מזה, אם אתם זוכרים, דיברנו על בעבר בעקבות הקורונה, עלויות המשלוח עלו, ושרשראות ההספקה שזה, אז הדברים לאט לאט חוזרים לסדר הרגיל, ועלויות המשלוח ירדו, ומחירי הדלקים ירדו.
אז למה?
אז אנחנו רואים את האינפלציה הכללית יורדת, אבל כשאנחנו מסתכלים פנימה, יש לנו גם את אינפלציית הליבה. אינפלציית הליבה מושפעת יותר מהשירותים. עכשיו, ככל שמדינה יש בה יותר שירותים, כמו למשל נגיד ארצות הברית, שמעל 70% מהכלכלה שם זה כלכלת שירותים, זה מושפע יותר מגורמים כמו השכר. למשל, השכר בארצות הברית עולה בקצב של מעל 5%. שוק העבודה עדיין מאוד מאוד עדוק, אם תסתכל שיעור האבטלה בארצות הברית מאוד נמוך, שיעור האבטלה באירופה הכי נמוך שהיה אי פעם.
למרות הפיתורים שאנחנו שומעים בארץ בהייטק, גם כמעט כל יומיים, יש לנו היום פיתורים באמזון, פיתורים בטוויטר כמובן, שורה ארוכה מאוד של חברות הודיעו על קיצוצים.
איתן, העיתונות נורא אוהבת את העניין הזה עם הפיתורים בהייטק, אבל אם תסתכל על הנתונים, המפוטרי ההייטק לא הולכים ללשכת התעסוקה, עוד לא. כשאתה מסתכל, יש עדיין יותר משרות פנויות, אוקיי, ממובטלים. זאת אומרת, בן אדם שהיום מפטרים אותו מההייטק, אז בעבר חיכו לו 5 משרות, היום מחכות לו רק 2 משרות, אבל הוא לא הולך עדיין ללשכת התעסוקה. בסדר?
כן. האמת היא שבאמת חסרים עובדים בהמון תחומים, בהמון מדינות. זאת אומרת, גם אצלנו קשה להשיג עובדים בכל מיני, הנה, רק עכשיו הרכבת סוגרת את התחנות שלה, חלק מהן בשבת, בגלל שהם לא מצליחים למצוא עובדי הבטחה.
אבל בדיוק, ככל שאם השכר ממשיך ועולה, אוקיי, ולאנשים שיעור האבטלה לא גדל משמעותית, אז האינפלציה, אינפלציית השירותים לא יורדת, אז אתה בעצם נשאר עם אינפלציית ליבה גבוהה. מבין, זה כאילו מתי האינפלציה הגבוהה הזאת של הכללית, באמת יורדת על אינפלציית הליבה נשארת גבוהה, והפתרון היחיד שיש לדבר הזה הוא באמת להמשיך לעלות ריבית, אמנם לא בקצב שראינו בעבר, כבר לא 0.75, אבל בהחלט עלייה של 0.5%, זה עלייה כואבת.
אם אתה לוקח את המדינות הללו, אחרי העליית 0.5% של השבוע, מתי השוק מצפה שהעליות יעצרו, לפחות בשלב ראשון, אני לא מדבר עכשיו על ירידות.
אז תראה, אם אנחנו מדברים על ארצות הברית, אז השוק מצפה שסביב 5, 5 ואולי טיפונת, הריבית שם באמת תיעצר, ולקראת סוף השנה אולי אפילו תתחיל לרדת, באירופה מדברים שהריבית תגיע ל-2.25, אולי 2.5, ואז תיעצר. אבל שוב, צריך לזכור שזה בהינתן שבאמת אנחנו רואים המשך ירידה של האינפלציה. זאת אומרת, יכול מאוד לקרות שאנחנו נראה אישי עצירה באינפלציה, זאת אומרת, עצירה בירידה של האינפלציה, ואז אנחנו נראה את הבנקים המרכזיים ממשיכים להיות אגרסיביים.
בוא נדבר קצת על ישראל. אנחנו לא מעלים בישראל כנראה את הריבית השבוע, ולא רק משום שאין בתכנון מפגש של הוועדה המוניטרית, אבל יש מפגש הבא, הוא נדמה לתקן אותי אם אני טועה, בשני לינואר, דהיינו עוד שלושה שבועות. מה צפוי בו לאור מה שקורה בישראל, אבל מן הסתם גם המגמה העולמית הזו?
אז קודם כל אני חושב שזה השלושה בינואר ולא השתיים בינואר, אבל שווה לבדוק את זה.
שווה לבדוק.
אני אגיד לך, אנחנו חושבים שהאינפלציה שתפורסם ביום חמישי תהיה 0 או 0.1, זאת אומרת אינפלציה לכאורה נמוכה, אבל אם אתה מסתכל על שני דברים מעניינים, קודם כל אתה מסתכל על האינפלציה הכללית אצלנו היא 5%, והיא צפויה להתקע שם, היא גם בחודש הבא וגם בחודש האחריו.
רגע, אני לא מבין, תסביר את העניין הזה. אתה אומר שהציפיות הן ל-0.1, 0.2%, שזה מעט, קרוב ל-0 בעליית המחירים של חודש העבר, של נובמבר, אז למה השנתית היא 5%? זה לא מסתדר לי במספרים.
אנחנו מסתכלים 12 חודשים אחורה, זאת אומרת, שאתה מסתכל בעצם...
אבל זה מה שהיה, מה זה משנה?
זה נכון ולא נכון, זאת אומרת, מה שהיה זה מה שאנחנו מרגישים, כי צריך להסביר עוד מונח, יש כאן עניין של רמת מחירים מול השינוי במחירים. אינפלציה זה השינוי במחירים. זאת אומרת, בשנה האחרונה המחירים עלו ב5%, אבל הרמה שלהם בעצם גבוהה יותר עכשיו ב5%. שאנחנו נראה עוד חודש עם אינפלציה שעולה, זאת אומרת שהרמה עוד יותר תעלה. זאת אומרת, זה שזה עבר, זה לא שזה עבר ונעלם, זה שהיה לך בעבר עלייה באינפלציה, זאת אומרת שרמת המחירים היום יותר גבוהה. אתה מבין, כאילו טיפסת בהר, עכשיו גם אם אתה במישור, אתה נמצא ברמה הרבה יותר גבוהה.
כן.
אוקיי?
ואין שם הרבה, אין שם באמת יותר מדי חמצן ברמה הזאת. אז
אנחנו, שוב, אנחנו רואים את האינפלציה סביב 5% בחודשים הקרובים. כשאנחנו מסתכלים על המשק הישראלי, שוב אנחנו רואים כלכלה שהיא במצב יותר טוב מהכלכלה למשל האירופאית, גם הצמיחה פה תהיה גבוהה יותר גם מהכלכלה האירופאית, גם מהכלכלה האמריקאית, שוק העבודה עדיין הדוק, ובגדול אם אנחנו מסתכלים בעצם על הלחצים לעליית מחירים, אז אני חושב שאנחנו נראה, זה נקרא דביקות של האינפלציה, זאת אומרת האינפלציה אצלנו לא תרד מהר כל כך, היא תישאר ברמות האלה תקופה יותר ממושכת, מה שיביא את הבנק המרכזי להיות יותר אגרסיבי, זאת אומרת אני חושב שאנחנו נראה העלאת ריבית של 0.5% בתחילת ינואר.
שתביא אותנו לאן?
כמעט ל-4, מה שקרה רבע ל-4.
אז כמעט ל-4, ואם אני מוסיף לזה 1.5%, זה כמעט 5.5% במונחים של ריבית הפריים.
נכון, ואני בעיניי זה לא יהיה הדבר האחרון, אני חושב שאנחנו נראה עוד העלאת ריבית של רבע אחרי זה, אנחנו נגיע לדעתי ל-4%, וזה בהינתן שבאמת האינפלציה בסופו של דבר באמת תתחיל להתמתן. אוקיי? עכשיו צריך להבין גם שהאזרח הישראלי נפגע פחות מהאזרח האמריקאי, נשחק פחות מהאזרח האמריקאי. אם אתה מסתכל למשל על הבורסות בארץ, הם ירדו פחות מהבורסות בעולם. אני מדבר על השנה האחרונה.
כן.
אם אתה מסתכל...
טוב, הם עלו פחות בשנה שקודם, אז יש פה איזשהו סוג של חזרה לממוצע, או חזרה אתה יודע, לקורלציה ביניהם.
זה נכון, אבל זה רק נקודה אחת. אם אתה מסתכל למשל מחירי הנדלן, שעלו בארץ ב-20% ובארצות הברית הם כבר יורדים, ואם אתה מסתכל על, וזה משפיע על תחושת העושר של הצרכן, ואם אתה מסתכל על הנקודה האחרונה, שזה כל הנושא של, נו, ברכה לי הנקודה האחרונה.
משקטאות.
כן, לא, זו נקודה חשובה,
כן,
המקמקה.
כן.
הנושא של היחס בין עליית השכר לבין האינפלציה, שים לב, האינפלציה בארצות הברית הייתה עד לא מזמן 9%, השכר שם עלה בקצב של 5%, זאת אומרת, הצרכן האמריקאי בעצם נשחק.
כן.
בארץ האינפלציה הייתה הרבה יותר נמוכה, נגיד חודש שעבר 4.7, עכשיו יהיה 5, אז אנחנו רואים בעצם את השכר מול האינפלציה נשחק פחות.
כן, תשמע, אומרת, כל מה שאתה אומר הוא על הנייר נראה ומרגיש נכון כנראה ברמה הכללית, אבל מי שלקח משכנתה די גדולה בשנה, שנתיים האחרונות, כדי לקחת, לקנות דירה במסלול משתנה, דהיינו פריים, התשלומים שהוא משלם הולכים ועולים כל הזמן. לכמה זה מגיע היום ולכמה אתה צופה שזה יגיע אחרי העלאת הריבית בשלישי או שני לינואר, אנחנו נבדוק את זה.
אני אגיד לך, צריך לעשות את החישוב עבור כל בן אדם לפי הרכב שהוא לקח את
המשכנתא שלו. לא, לא במונחים של כסף, במונחים של ריבית.
אני אגיד לך, יותר מעניין, זה כולם חוששים מזה שהריבית עולה, אבל צריך להבין, הריבית עולה והיא בעצם מורידה את האינפלציה, והאינפלציה קדימה, והאינפלציה, ההשפעה שלה על המשכנתא היא הרבה יותר גדולה. אני רוצה להזכיר לך שאתה משלם חלק גדול מהמשכנתא היא צמודה, ובעצם הריבית, האינפלציה בעצם מעלה לך את הקרן כולה. בסדר? ברור. אז זה שהריבית עולה, וזה יביא בסופו של דבר התמתנות באינפלציה, זה דווקא, כן. כאילו, את הצד הזה שוכחים. בסדר?
נכון, אבל בינתיים גם הריבית עולה וגם האינפלציה עולה, אז שני האלמנטים ביחד משפיעים לרעה על תשלום המשכנתא.
נכון, אבל
יש לי רק שאלה אחת. לסיכום, ריבית המשכנתא היא ריבית לטווח ארוך, שנחשבת ריבית בטוחה, כי זה תיקים מאוד מפוזרים עבור הבנקים, ובמהותה נגזרת מהריבית על האג"ח הממשלתי, או התשואה על האג"ח הממשלתי, זה אותו דבר, זה אותו דבר, אחד הופכי של השני, אבל האג"ח הממשלתי דווקא ירד בתקופה האחרונה, למה ריבית המשכנתאות ממשיכה לעלות?
אתה שואל שאלה מצוינת. אני חושב שאנחנו נראה דווקא ירידה באמת בהמשך, כאילו לוקח זמן עד שאנחנו רואים את ההתאמה הזאת. אני חושב שאנחנו נראה דווקא באמת את ריבית המשכנתאות יורדת, נגיד בחודש הקרוב, בדיוק מהסיבה שאמרת, כי בסופו של דבר המקורות, זה המקורות של הבנקים, אוקיי? ואני חושב שאנחנו נראה איזושהי ירידה. בממוצע עוד לא תראה ירידה, כי הריבית הקצרה ממשיכה לעלות, אבל כן. בחלק הארוך כן.
טוב, עוד סיבה אולי להמתין עוד כמה דקות לפני שרוכשים דירה. עופר קליין, תודה רבה לך.
שמחתי.
גם אני. שלום למתן שטרית.
היי, מה קורה?
בסדר, תודה רבה. כלכלן בבית ההשקעות פסגות, אנחנו רוצים להמשיך איתך שיחה שעשינו עם עופר קליין מהראה לפני כמה דקות על, באופן כללי, על עליית הריבית בעולם, וכנראה בחודש הבא גם בישראל, ולפרוט אותה להשפעות של כל זה על שוק הדיור. ואתה יודע, בזמן שאני מתכנן לדבר איתך, אני מסתכל בשביל לבדוק מה חדש, ואני רואה שבחודש אוקטובר, על פי נתוני משרד האוצר והכלכלנית הראשית שם, כמות העסקאות שבוצעו, כמות הרכישות של דירות, צנח ב-65% מול אוקטובר שנה שעברה.
נכון.
זה המון. אתה ציפית למספר כזה?
תראה, קודם כל בחישוב שעושים שנה מול שנה, צריך לזכור שבאוקטובר הנוכחי נפלו לנו בעצם יותר חגי תשרי בהשוואה לאוקטובר 21, אבל עדיין זה לא, גם אם ננטרל את זה, זה לא הנקודה. חד משמעית אנחנו נמצאים במגמה שאנחנו רואים ירידה בהיקף העסקאות בשוק הנדל"ן, וזה כמובן בהשפעת הריבית שאנחנו רואים שהולכת וגדלה ומקררת את תנאי הביקוש בעצם.
כן, אחד הדברים שעשית בעבודה שפרסמת בימים האחרונים, היא לקחת את הדברים האלה גם לכיוון הכמותי. אתה יודע, אנחנו רגילים לאיזשהו מין שיח של מגמות, במובן נכון. הזה של ריבית עולה, אז מתישהו במחיר הדירות צריכים להתייצב ולרדת, ובצד השני אומרים לנו הקבלנים ובעלי האינטרסים והיזמים, שהריבית, שכל זה לא משפיע, ולאחר רעתה מסוימת ייווצרו ביקושים כבושים, והם יזנקו מחדש והמחירים שוב יעלו. הסיבה שאני מדבר איתך זה כי בדקת את הדברים האלה גם מבחינה מספרית וכמותית. אז קודם כל, ברמת העובדות, משכנתה של מיליון שקלים שמישהו לקח לאחרונה, למשך 30 שנה, כמה הוא שילם לפני שנה וכמה הוא צריך לשלם עכשיו וכמה הוא יצטרך לשלם מתוך הנחה שבאמת הריבית תעלה בכחצי אחוז בתחילת ינואר.
תראה, אז בוא נגיד ככה, ככלל אצבע פחות או יותר למיליון שקלים עד לפני שנה, זה היה משהו כמו 400 שקלים על כל 100,000, כלומר באזור 4,000 שקלים על מיליון, שוב, במה שנקרא החזר חודשי מינימלי, כתלות בפריסת שנים הכי ארוכה של ה-30 שנים.
כן.
היום זה נע באמת באזור ה-5,000 שקלים, ומעבר לזה, מן הסתם, ככל שהריבית תמשיך לעלות, אנחנו נראה את ההחזר החודשי הולך ומתייקר עוד יותר. לפי הנתונים האחרונים גם שבנק ישראל פרסם, אז על היקף המשכנתאות ומשכנתה ממוצעת בישראל ועוד, אז באמת המשכנתה ממוצעת היום בישראל היא מיליון שקלים, שבוא נגיד עד לפני שנה היינו במספרים של אזור ה-900,000 פחות או יותר, אבל מעבר לזה, מה שרואים בבירור, זה באמת איך התשלום החודשי הממוצע בישראל זינק משמעותית. אני יכול להגיד שבתחילת השנה היינו באזור ה-4,100 שקלים פחות או יותר, והיום אנחנו נמצאים בהחזר חודשי בסדר גודל של 5,700 שקלים בממוצע, שזה זינוק מאוד דרמטי בפרק זמן שכזה.
כן, תשמע, זה 30%, זה כמעט 1,500 שקלים יותר, מ-4 ל-5.5 פלוס אפילו, וזה לא הולך לייצר, כי אני לא בטוח שהנתונים האלה של בנק ישראל כוללים את העלאה בנובמבר, והם בוודאי לא כוללים את העלאה הצפויה בתחילת ינואר.
בדיוק, נכון, אז בשני לינואר באמת יש החלטת ריבית נוספת, שכנראה בנק ישראל יעלה את הריבית שוב ב0.5% או 0.25%, ואז נראה כמובן עוד התייקרות בהחזר החודשי. עכשיו, מעבר לזה, חשוב להדגיש גם שאנחנו חווים התייקרות בהחזר החודשי, כשבמקביל כל סל המוצרים שלנו גם הולך ומתייקר, אם זה מזון, דלק, וכל סעיף כזה או אחר שנשים עליו את האצבע.
כן, אז דבר אחד, דבר נוסף שהלכת וחישבת, זה, אתה יודע, דיברנו עד עכשיו בעצם, כל השיחה היא בצד הביקוש של הדברים. כמה כסף יש לאנשים ביד, כמה הם יצטרכו לשלם בהלוואות לבנקים, ואחד הדברים שתמיד טוענים היזמים, אותם אנשים שמדברים מהפוזיציה, אני מתעקש על התיאור הזה דווקא, אתה לא חייב לאמץ אותו, זה שיש תמיד ביקוש אינסופי לדירות בישראל, בגלל הילודה, בגלל מה שתרצה. אבל הלכת ובדקת מה בדיוק קורה בצד ההיצע, וכמה התחלות בנייה יש, וכמה דירות יש במלאי, ואתה אומר שאנחנו בשיא, לפחות שיא של השנים האחרונות.
כן, לפי הנתונים זה באמת שיא כל הזמנים, אפשר להגיד, יש לנו נתונים זמינים מ-1995, אז לפחות על פי הנתונים זה באמת שיא כל הזמנים. אנחנו נמצאים היום בקצב התחלות בנייה שנתי באזור קצת מעל 70,000, והצפי שזה ימשיך לעלות מתוך מגמות שאנחנו רואים גם בהיתרי הבנייה. ובמילים אחרות, אנחנו רואים איך צד ההיצע הולך וגדל, וגם כשמסתכלים על בנייה פעילה בישראל, אז גם רואים מספר חסר תקדים במונחים היסטוריים של אזור ה-160,000 פחות או יותר. וכן, בעצם מה שאנחנו מקבלים פה זה מצד אחד ביקוש שהולך ומתמתן, מצד שני היצע שהולך וגדל. עכשיו, כמו שאמרת, יש את כל האמרות של הקבלנים או מי שלא יהיה, על זה שבאמת אנחנו מבחינה דמוגרפית הילודה פה תמיד הולכת וגדלה ועוד. צריך לזכור שזה גורמים שמשפיעים יותר על הטווח הארוך. זאת אומרת, זה נקרא, בכלכלה אפשר להפריד את זה לגורמים מבניים וגורמים מחזוריים שמשפיעים באמת על כל שוק ושוק. ומהבחינה הזאת של הדינמיקה של הביקוש והיצע, כמו שהגדרת אותה קודם לכן, אז זה באמת משהו שעשוי להשפיע יותר בטווח הארוך. באמת המגמה היא, נקרא לזה, כביכול לכלפי מעלה, תמיד לאורך זמן. אבל בדרך יש לנו גם, או יכולה להיות גם בדרך, ירידה. כן. וכרגע, איך שזה נראה, באמת בדווח הקצר, הצפי הוא יותר לעצירה בשלב הראשון, ולאחר מכן כנראה גם ירידת מחירים.
זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו ננהל את השיחה, אני וסמי ננהל שיחה בעוד 10 שנים עם יזמים וקבלנים, הם יבואו ויגידו לנו, תראו מה קרה למחירי הדיור ב-50 שנה האחרונות, הם רק עולים ועולים, אבל רק שבדרך יכולים להיות גם סטיות משמעותיות לכאן או לכאן בקצב העלייה, ולפעמים גם בהתייצבות ובירידה. אתה מסוגל לקחת את כל המספרים האלה מצד הביקוש, מצד ההיצע, מן הסתם גם לבדול הציד ולראות שבארצות הברית יש כבר מקומות שמחירי הדיור ממש יורדים. אני קראתי על ירידה בניו זילנד אחרי זינוקים משוגעים בשנתיים האחרונות.
עד משמעית.
אתה מסוגל לתת לזה מספרים?
תראה, מספרים קשה לנקוט עדיין. מה שכן, כמו שציינת, באמת רואים את השפעות הריבית כבר בעולם, אם זה באירופה, בריטניה, ארצות הברית, כבר רואים ממש ירידת מחירים ברמה החודשית, כבר 3 חודשים אגב ברציפות, אם זה ארצות הברית, בריטניה למשל, אני מצפה שגם נראה את זה פה אוטוטו. קשה, אתה יודע, לתת איזשהו מספר, כי באמת אנחנו עדיין לא רואים את הירידות מחירים, וקשה להבין את הסדרי גודל. מה שכן רואים אגב בשטח שאני יכול לציין, זה כל מיני מבצעים כאלה ואחרים של קבלנים, כמו למשל תרכוש דירה, נשלם לך עד האכלוס תשלומי משכנתא חודשיים, או כל מבצע כזה או אחר שניתן לתת לרוכשים. אני מאמין שזה השלב הראשון לפני שיגיעו באמת ירידת מחירים, כי אפשר להקביל את זה באמת לאיזושהי ירידת מחיר, אבל לא שנתפסת עדיין בשיטת מדידה.
כן.
אז באמת השלב הבא להערכתי לפחות זה ירידת מחירים.
אוקיי, אז לא קיבלנו מספרים, אבל אנחנו מבינים ש... לא, זה בסדר, לא צריך להשתגע, אבל חד משמעית, יש לנו תנאים גם מצד הביקוש וגם מצד ההיצע שלוקחים את השוק כלפי מטה. למעשה המחירים כבר ירדו, אבל זה לא בא לידי ביטוי במחירונים בגלל מבצעים
בדיוק, עדיין לא רואים את זה, מה שנקרא.
וחוץ מזה, יש כנראה הרבה מאוד אנשים יושבים על הגדר, גם הקבלן עוד לא רוצה להוריד, גם הרוכש אולי רוצה, אבל שומע שהריבית תמשיך לעלות, שריבית המשכנתא תמשיך לעלות, הוא יודע שזה יעלה לו יותר דה פקטו אפקטיבית, אז גם הוא ממתין, ואז אנחנו רואים שאין כמעט עסקאות, ובדרך כלל אם אין עסקאות לתקופה, בסוף יש, והם יהיו במחיר יותר נמוך. לפחות ככה זה קורה בשווקים נורמליים, ראינו את זה בהייטק כל הזמן, עלה, נתקע, לא זה, ועכשיו מתחילים לשמוע על גיוסים במחירים יותר נמוכים, כי אין ברירה.
לגמרי.
מתן שיטרי, תודה רבה לך.
תודה לכם.
שלום לאדר חורש.
שלום איתן.
עורך תחום הנדלן שלנו, אז אנחנו שמענו מהכלכלנים שהריביות ממשיכות לעלות, הריביות על המשכנתא ממשיכות לעלות, ברור שזה כואב לכולם, אז אולי הישועה נמצאת בכנסת אצל ועדת הכספים, שם יושב ראש ועדת הכספים העתידי, מהעבר, חדש ישן, משה גפני מיהדות התורה, מגיש אתמול הצעת חוק שמגבילה את הבנקים בעלת הריבית שלהם. הייתכן?
כן, אני לא בטוח שההצעה אכן הוגשה, אלא אבל...
טיוטה. ברמת טיוטה.
היא הוגשה, וזה מה שפעם היו אומרים, הצהרת חוק ולא הצעת חוק. אני מניח שגפני בעצמו מבין שלא מדובר בבשורה כלשהי, ואני אתפלא מאוד אם הוא בכלל יגיש אותה, ואם הוא יגיש אותה, כנראה שהיא גם לא תגיע רחוק ברמת האישור.
מה בכל זאת יש בה?
מה שהוא מציע זה שהבנקים לא יעלו את הריבית כאשר בנק ישראל מכריז על העלאת ריבית, אלא אם כן יש עלייה מצטברת של יותר מאחוז אחד. מה זאת אומרת, הבנק ישראל העלה את הריבית נגיד ב-0.75%, הריבית על המשכנתאות, אותה ריבית שתלויה בריבית בנק ישראל, רכיב הפריים מה שנקרא, אותו רכיב לא יעלה. אם אחר כך הבנק, נגיד הבנק המרכזי, העלה את הריבית בעוד 0.75, דהיינו שיעור עלייה מצטבר של 1.5%, במקרה הזה יוכל הבנק להעלות את הריבית על רכיב הפריים בחצי מהשיעור המצטבר, זאת אומרת ב-0.75, שזה חצי מ-1.5. זה הרעיון המסדר שלו. המגבלה הזאת, ההקפאה הזאת, או ההגבלה הזאת של עליית הריבית, לא תחול על מי שכבר קיבל משכנתה.
זאת אומרת, זה רק על משכנתאות חדשות, לצורך העניין. אז זה לא עוזר לכל מיליוני בתי האב שכבר יש להם משכנתה, והיא עולה מתוקף הצמדות שלה והריבית הפריים.
כן, גם אם בפועל, אם הריבית, המגבלה הזאת תיכנס לתוקף, הבנקים יעקפו אותה בקלות רבה, ואנחנו לא נרגיש את זה בהחזרי המשכנתאות שלנו.
איך עוקפים את זה? תשתף אותי.
בגלל שהמשכנתא שלנו, כל מי שלקח משכנתא יודע שהוא מקבל חבילה, לא מסלול אחד של צמוד לפריים, הוא מקבל חלק מהמשנדה, למשל צמודה למדד, חלק היא בהלוואה בריבית קבועה שלא משתנה, חלק במשתנה כל 5 שנים, יש כל מיני רכיבים.
אז ישלחו אותנו למסלולים שרחוקים מריבית הפריים יותר, ואז זה יהיה בשוליים.
קודם כל הוא יכול, הבנק יכול להגיד, טוב, אוקיי, יש לי כאן סיכון בהצמדה לפריים, אז במקום שאתה ניתן לך הלוואה בנגיד ריבית של פריים פלוס 1%, אתה עכשיו הריבית תהיה פריים פלוס 1.5%. עדיין זה צמוד לבנק ישראל, לריבית בנק ישראל, אבל לוקח כאן עוד איזה מרווח סיכון, ששכרך יצא בהפסדך, שכרך לווה.
כן.
או שאני יכול גם על הרכיבים האחרים להעלות את הריבית, אין על זה שום מגבלה, כך שבפועל אין כאן שום רווח לא ללווה, אין כאן שום הפסד לבנק, ויש אפילו טוענים שהבנקים ינצלו את השינוי הזה כדי להעלות את הרווחים שלהם. אני לא מניח שזה יקרה, אבל זאת אפשרות.
בקיצור, כל הסיפור הזה נראה יותר כמו איזשהו תרגיל יחסי ציבור של חבר הכנסת גפני אל הקהל שלו, אולי גם לקהל של חילונים לצורך העניין, להראות אותו כאיזשהו סוג של אקטיביסט, אבל גם מבחינת המנגנון אתה אומר שיש בו כל כך הרבה חורים שהוא לא ישנה את המציאות, יכול אפילו להרע אותה, ואפילו ומבחינת ההסתברות הפוליטית שהדבר הזה באמת בסופו של דבר בפורמט הזה יעבור את תהליך החקיקה המלא ויהפוך למשהו שהבנקים מחויבים אליו, אתה רואה שאתה נותן לזה סיכוי כמעט אפסי או לא קיים בכלל.
נראה לי שסיכמת את הדברים היטב.
איך אני בזה, אה? לא רע. בסדר, תלטף את הכלב, הוא לא ממש הפריע לנו. אדר, תודה רבה.
תודה, להתראות.
אז עד כאן מהדורה הזו של האינטרסנטים, רוויית ריביות ואינפלציה הפעם. תודה לאברי רוזנצבי שהקליט אותנו, לשני אבירם שעורכת את המהדורה. אנחנו נתראה פה גם מחר, אני מניח שסמי יחזור. להתראות.